שלוחם הביתה, אמרה רבותה אשר זה נמסר לזכות מרת הנה מרים בת חנה ורב דרור דוד בן שרה ומושי יהודה בן פשדינה. אנחנו למדת הסוגיה של חצי עבד וחצי בן חורין לעניין קורבן פסח על פי הספר היקר נתיבות חיים של הרב חיים קורב זכרונו לברכה, שהיה רב בשיקגו. במסכת פסחים בדף פז למדנו במשנה, מי שחצי עבד וחצי בן חורין לא יאכל משל רבו. רש"י מסביר שמי שחצי עבד וחצי בן חורין לא יאכל משל רבו, זאת אומרת מהקורבן פסח של רבו, דמסתם לא ידע את רבו להימנות חלק החירות על פסחו. הוא לא התכוון לחלק החירות של עבדו שימנה על פסחו. שואלת הגמרא, משמע שמשל עצמו כן יאכל, והרי למדנו בברייתא שלא יאכל מי שחצי עבד וחצי בן חורין לא יאכל, לא משלו ולא משל רבו. נגד משמעות המשנה, עונה הגמרא לא קשיא, כאן כמשנה ראשונה, כאן כמשנה אחרונה. רש"י מפרש מה זה משנה ראשונה ומה זה משנה אחרונה, אז מסבירה הגמרא בהמשך, תתנן, מי שחצי עבד וחצי בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, אי אפשר, הרי לא יוכל להתחתן ככה. אז הוא חייב להביא ילדים לעולם. אלא בני תיקון עולם כופים את רבו, לרבו לשחררו, ובית הלל חזרו להסכים עם בית שמאי, זה משנה אחרונה. אז רש"י מפרש מה זה המשנה הראשונה והמשנה האחרונה. לפי משנה ראשונה, מה שבית הלל אמרו קודם, שהוא יכול להיות חצי חצי ולהישאר כך, אז הוא לא יכול לאכול משל עצמו בלי הסכמת רבו. רבו לא מסכים, אז לכן הוא לא אוכל משל רבו, כי הוא לא מתכוון לצד החירות שלו, ולא מאכל משל עצמו, כי רבו לא מסכים. זה משנה ראשונה. משנה ראשונה לא יכול לאכול חצי חצי, אבל משנה אחרונה הוא כן יכול לאכול. רש"י אומר, הואיל בידינו לשחררו, הרי הוא כבן חורין ואוכל משל עצמו. מכיוון שאנחנו בידינו לשחרר אותו, לחפות על רבו לשחרר אותו, הרי הוא כבן חורין, הוא יכול לאכול קורבן הפסח משל עצמו. הרמב״ם כדרכו בקודש פוסק נגד דברי הגמרא. כמובן שהרמב״ם תמיד מתאים עם הגמרא, רק צריכים לדעת איך ללמוד את הגמרא. אבל לפי הפשטות הגמרא, כפי שלמדו הפית פרש רש"י, הרמב״ם פוסק נגדה, כי הרמב״ם פוסק שאינו אוכל לא משל רבו ולא משל עצמו, והרעבד כבר התנפל על הרמב״ם כביכול, ואומר, וזה דלא כי הלכיתה. הרמב״ם כותב נגד ההלכה. את המשנה האחרונה אוכל משל עצמו. הרי איך הרמב״ם כותב לא אוכל משל עצמו? על הקורבן פסח שהוא נמנה עליו ולא משל רבו, ולא מה שרבו המנה אותו עליו. הרי זה רק משנה ראשונה, אבל לפי המשנה האחרונה אוכל הוא משל עצמו, כמו שלמדו בגמרא. אז הכסף משנה כבר תירץ על פי בנו של הרמב״ם, היה נשא בכסף משנה. ואפשר לומר פשט כזה ברמב״ם, שמצד הסברה אין העבד רשאי לאכול בשר קודשים בכלל, כי לא ישראל גמור. שהרי אפילו גר שמל וטבל כשהוא ישראל גמור למצוות, בכל זאת כל זמן שלא הביא קורבנו לא יכול לאכול קודשים. למה? כי הוא עדיין לא גר גמור, כמו שכתוב בקריטות ורמה פוסק בפרק א' מוסרי כיפורים, שעד שהוא מביא את קורבנו הוא לא גר גמור, הוא לא ככל קשרי ישראל, ולכן הוא לא יכול לאכול קודשים. הוא כי ישראל לאכול מצוות התורה ולא לעניין קודשים. אז צריכים ישראל כשר. אז אם צריכים ישראל כשר כדי לאכול קודשים, בוודאי ובוודאי עבד לא עונה על הדרישה הזאת. עבד הוא לא ישראל כשר. עבד כנעני, רמב״ם אומר, שיצא מכלל עכו ומלכה ישראל לא בא. אז הוא נשדהיר, נשדהיר. אז הוא לא ישראל כשר. אז בוודאי שהוא לא יכול לאכול קודשים. אז איך בכל זאת עבד אוכל קורבן פסח? תשובה, מקנת כספו, קניין כספו של רבו. כמו שעבד כהן מותר לאכול תרומה, חזה ושוק משום קניין כספו של הכהן, גם עבד של ישראל מותר לאכול קודשים קלים. הוא יכול לאכול קורבן פסח משום שהוא קניין כספו של רבו, אדונו הישראל. ואם כן, לפי מה שפסק הרמב״ם בפרק ת' מתרומות, שמעוקב גט שחרור אינו אוכל בתרומה משום שהוא כבר לא קניין כספו של כהן, כי אם הוא מוקב גט שחרור פורמל, זאת אומרת מבחינה ממונית הוא כבר השתחרר, אבל צריך עדיין את הגט, הוא לא יכול לאכול בתרומה. למה? כי אין לאדון שלו כבר קניין ממון בו, אז הוא הדין שמעוקב גט שחרור אינו יכול לאכול בשר הקודשים, כמו שהוא לא אוכל תרומה לא יכול לאכול בשר הקודשים, משום שהוא כבר לא קניין כספו של ישראל. ונמצא לפי זה שלפי המשנה הראשונה היה מותר לחצי עבד לחצי בן חורין לאכול בקורבן פסח. למה? משום שהחצי עבד הוא קניין כספו של ישראל, והחצי בן חורין הוא ישראל גמור, אז זה מושלם, משני הצדדים הוא יכול לאכול, מצד העבדות שלו הוא שייך לאדון, אז הוא קניין כספו לפי משנה ראשונה, ומצד בן חורין הוא ישראל גמור, גבלדיק, הוא יכול לאכול. אבל לפי המשנה האחרונה, לא, שם הוא מעוקב גט שחרור, הוא כבר לא ברשות הממונית של רבו, אז לא יכול לאכול, לא מחמת עצמו, הוא לא מחמת רבו. מחמת עצמו לא יכול לאכול משום שעדיין לא ישראל, הוא עדיין אינו ישראל, הוא עדיין לא ישראל כשר, כי יש לו חצי עבד, ומחמת רבו לא יכול לאכול, כי הוא כבר לא קניין כספו, אז משני הצדדים הוא תקוע. מצד עצמו לא יכול לאכול, מצד רבו לא יכול לאכול. מצד עצמו הוא עדיין לא יהודי, יש לו עדיין חצי עבד, מצד רבו הוא כבר לא קניין כספו. רק לפי המשנה הראשונה יכול לאכול. למה? כי מצד עצמו, כי מצד הבן חורים שבו, מצד הבן חורים שבו הוא בן חורים, ומצד שני הוא קניין כספו של רבו, אז משני הצדדים שלו הוא יכול לאכול. אבל לפי משנה האחרונה נכון שהוא חצי בן חורין, אבל הוא עדיין חצי עבד, אז מצד עצמו הוא חצי עבד, ונסתכל על רבו, זה לא יעזור לנו כי הוא כבר לא קניין כספו, זה לא יכול לאכול. יוצא שהרמב״ם לומד את הגמרא הפוך על הפוך מדברי רש"י. לפי רש"י, לפי משנה ראשונה הוא לא יכול לאכול, לפי משנה האחרונה הוא כן יכול לאכול, ולפי הרמב״ם, לפי משנה הראשונה הוא כן יכול לאכול, ולפי משנה האחרונה הוא לא יכול לאכול, אסור לו לאכול, כי לפי משנה האחרונה הוא עדיין לפי המשנה האחרונה שהוא עכשיו מעוקב גט שחרור, מחמת עצמו לא יכול לאכול כי הוא עדיין עבד. איי, מחמת רבו הוא כבר לא קניין כספו, אז אי אפשר להגיד עליו שהוא ישראל, ואי אפשר להגיד עליו שהוא עבד ששייך לאדונו. אז אם הוא לא ישראל, הוא לא לגמרי שייך לאדונו, הוא כבר לא קניין כספו, לא יכול לאכול. ולפי זה איך הרמב"ם לומד חצי עבד וחצי בן חורין לא יכול, לא משלו ולא משל רבו? לא משום הדעת שרש"י אומר שרבו לא מתכוון להמנות אותו על פסחו, הוא גם לא יכול בעצמו, הוא לא יכול לאכול משל עצמו כי הוא עדיין משועבד לרבו. זה משנה ראשונה, זה החיסרון לפי רש"י. אבל החיסרון לפי הרמב"ם הוא בעיקר האכילה, הוא בכלל אסור לו לאכול בשר פסח, כי מצד עצמו הוא עדיין לא נעשה ישראל, כל זמן שלא קיבל שטר שחרור, וגם אינו יכול לאכול מחמת רבו משום קניין כספו, מכיוון שהוא מעוכב גט שחרור. דהיינו שהוא כבר לא קניין, זאת אומרת הוא מוקף גט שחור, אבל הוא כבר לא קניין כספו, אז מצד רבו הוא לא יכול לאכול כי הוא כבר לא קניין כספו, לפי משנה אחרונה. ומצד עצמו הוא גם לא יכול לאכול כי הוא עדיין לא ישראל כשר, אז הוא לא עבד 100% ולא מישראל 100%, אז הוא לא יכול לאכול לא מצד עבדות ולא מצד ישראל. ועל רשי והרעבד שמפרשים שלפי המשנה האחרונה אוכל בפסח שלא קשה, איך מותר לו לאכול בשר קודשים כיוון שהוא עדיין לא ישראל, הוא עדיין לא ישראל גמור, הוא עוד לא קיבל שטר שחרור. אפשר לומר שהם סוברים שחצי אב זה חצי מן חורין יצא מרשות האדון רק מדרבנן, אבל מדאורייתא הוא עדיין שייך לאדון, אז מצד זה הוא יכול לאכול. משהו בן חורין הוא בן חורין, ומדאורייתא נכון, מדרבנן הוא כבר יצא מרשות האדון, אבל מדאורייתא הוא עדיין ברשות האדון, אז מצד זה הוא גם יכול לאכול כי הוא עבד. וכן נראה ממה שמבואר מדברי הרמב"ם מלכות עבדים פרק ז' הלכה ח', שאדן יכול להקנות לבנו הקטן את החצי עבד שלו אף פי שהחצי האחר הוא כבר בן חורין. איך הוא יכול להקנות? אין לו קניין ממון. אז מה שמה? מדאורייתא הוא כבר לא, הוא עדיין לא הפקר. אז יש לאדון עדיין קניין מדאורייתא, וזה מסביר איך הוא אוכל בשר קודשים. הרמב"ם פסק שמעוכב גט שחרור אינו אוכל בתרומה, זה רק מספק. כי זה בעיה דלא אפשטה, זה בעיה שלא נפשטה בגמרא בגיטין בדף מם ב'. אז למה זה רק מספק? פשוט מאוד. אפשר לתרץ מכאן. הוא לא אוכל בפסח. מה אמרנו לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם הוא לא יכול לאכול את הפסח. למה? מעוכב גט שחרור, הוא כבר לא קניין כספו של רבו. אז אם הוא לא קניין כספו של רבו, הוא לא יכול לאכול פסח, אז גם הוא לא יכול לאכול תרומה. אז למה שם זה ספק וכאן זה ודאי? אז אפשר לומר שקורבן פסח יש טעם נוסף שאינו אוכל, צריך רשות רבו עליו, שלגבי פסח כתוב וכל עבד איש מקנת כסף, והגמרא דורשת עבד שיש רשות רבו עליו קרוי עבד, אין רשות רבו עליו אין קרוי עבד. אז לגבי פסח יש דין מיוחד שצריך רשות רבו עליו. אז אפילו אם נפשוט שמעוכב גט שחרור נקרא קניין כספו, אז אולי באמת נקרא קניין כספו, אולי הוא עדיין ברשות אדונו, זה לא משנה כי הוא נקרא אין רשות רבו עליו. אז לגבי פסח מוקף גט שחרור הוא כבר לא ברשות רבו, אין רשות רבו עליו. אבל העניין תרומה זה עדיין ספק. למה העניין תרומה זה עדיין ספק? משום שאכילת תרומה תלויה רק בקניין כספו. אז אם זה תלוי בקניין כספו, אז אנחנו לא יודעים. מה הדין מורכב גט שחרור לגבי קניין כספו? כן או לא? זה אנחנו לא בטוחים. אז אסור לו לאכול בתרומה. מספק. אבל כאן זה ודאי, למה? כי בקורבן פסח יש מרכיב נוסף, שיש פסוק צריך רשות רבו עליו. כל עבד איש מקנת כסף, עבד שיש לו רשות רבו עליו קרוי עבד, שאין תרומה בעלו אין קרוי עבד. אז ברגע שהוא מוקף גט שחרור ואין רשות רבו עליו, הוא כבר לא קרוי עבד, והוא לא יכול לאכול בוודאות קורבן הפסח. בגיטין בדף מבית, הגמרא שואלת, מעוקב גט שחרור, מהו שיוכל בתרומה? כתוב התוספות שמדובר בחצי עבד וחצי בן חורין. זה מעוקב גט שחרור. היא צריך לשחרר אותו. והקשה, אמר שאל, הרי חצי עבד וחצי בן חורין, בלב אחרי אינו יכול לאכול בתרומה. למה? משום שהחצי בן חורין הוא כזר. נכון, אנחנו שואלים לגבי החצי עבד. האם הוא עדיין שייך לרבו, לא שייך לרבו. הוא עדיין קניין כספו, לא קניין כספו. בסדר, אבל מה עם החצי בן חורין שלו? הוא זר. אם הוא זר, ודאי לא יכול לאכול תרומה. זה נראה שבמסכת עבודה זרה בדף ת' זין משמע שאם היה לכהן קניין פירות בבהמה מותר להכיל אותה תרומה משום קניין כספו, אבל פי שאין לו קניין הגוף, שכתוב כהן ששכר פרה מישראל אינו מאכילה תרומה, אז הוא מוכיחה ששכירות לא קניה. תיסה אגדה אתן דשכירות קניה. אם הייתם חושבים ששכירות כן קונה, למה לא יאכילה תרומה? הרי מבואר שאף על פי שאין לו קניין הגוף אלא קניין פירות, אף על פי כן היה צריך להיות מותר להכיר בתרומה אם שכירות הייתה קניה, אפילו זה לא קניין הגוף. אבל מספיק קניין פירות כדי להאכיל בתרומה. אם כן נראה שקניין פירות גם כן נקרא קניין כספו. ואף הפי שלגבי אתרוג מסתבר שאם היה לו רק קניין פירות זה לא נקרא שלכם, אז בדין במקרה שצריך שלכם, הכוונה שלכם לגמרי, אבל אם צריך קניין כספו, אפשר לומר שמכיוון שיש לו זכות השתמשות בחפץ, זה נקרא קניין כספו לעניין אכילת תרומה. גם האישה נקראת קניין כספו של בעלה לעניין אכילת תרומה. אז הוא משתמש בה, אין לו ממש קניין בה. ולפי זה, נצעד צעד אחד קדימה. לפי מה שכתב הרמב"ם בנדרים דף מ"ה, גבי חצר השותפים, שכל אחד מן השותפים יש לו זכות גם בחצי השני להשתמש בו, אם כן כל שכן גבי עבד יש לכהן זכות גם בחצי השני של העבד להשתמש בו, שראי אפשר להשתמש בחצי עבד. ואם כן, על כוחנו ש יש לכל אחד מן השותפים זכות השתמשות בכל העבד, ולכן זה נקרא קניין כספו בכל העבד, שלגבי שכירות גם כן היה נקרא קניין כספו אף על פי שאין לו בגוף הבהמה קניין, אבל עצם מההשתמשות מספיקה לנו. לגבי עבד שישראל וכהן שותפים בו, הוא לא אוכל בתרומה. למה הוא לא אוכל בתרומה? הרי יש לכהן זכות להשתמש בכולו. תשובה, גם לישראל יש זכות להשתמש בכולו, וזה מה שפוסל אותו מן התרומה. אבל בחצי עבד וחצי בן חורין של כהן, שיש לכהן זכות השתמשות גם בחצי הבן חורין, זה נקרא קניין כספו בכל העבד. לדעת התוספות. ולכן מובן, מתורצת קושייתו של המהרש"ל. שאיך חצי עבד וחצי בן חורין אוכל בתרומה, למה יש צד שיכול לאכול בתרומה? אי הוא חצי זר? התשובה היא שהכהן יכול להשתמש בכולו. הבעיה היא שכמו שאמרנו שאם יש לו אדון ישראל ואדון כהן, אז מצד האדון הישראל הוא גם יכול להשתמש בכולו, אז אפשר לומר גם כאן שהזר שלו יכול להשתמש בכולו. למה זה לא פוסל אותו? זה לא כל כך מובן לי. טוב, העניינים היו מעניינים, וכמובן שיש הרבה גישות לסוגיה, הרבה מפרשים דיברו על הסוגיה הזאת, וזו סוגיה שהיא קלאסית למנחת חינוך, ואנחנו מאחלים לעצמנו, בעזרת השם, אולי גם ללמד שיעור מה שכותב פה המנחת חינוך, שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן, שלום שלום, אהובה ידידיי מורה ורבותיי.